קירות שקופים עם הרב אברהם ברזילאי. אילן הוא ילד בן 10. בעיקרון הוא ילד חביב, או מה שקוראים היום, יש לו נשמה טובה. אם משווים אותו לבני גילו, הרי שהוא הרבה יותר חרוץ, הרבה יותר נדיב, והרבה יותר חכם. אך בעוד דבר אחד שונה אילן מכל חבריו. אם בתוך חברה ניתן להגדיר טיפוסים מסוימים תחת הכותרת שיש להם פתיל קצר, הרי שלאילן אין פתיל בכלל. הוא יכול להיות הילד הנפלא ביותר בעולם, אך אם רק משהו קטן לא יסתדר כשורה, אם משהו לא מתוכנן הפריע לו, אילן נתקף בחמת זעם, והתגובה המיידית שלו היא הרמת יד. לא משנה מול מי הוא נמצא ובאיזו סיטואציה. אילן מיד לובש עוז לוחמני ושולח את ידיו בפראות אל מול האיום. לא בחינם, הוא בודד בחברה, נזוף על ידי הוריו ומוריו, ומנהל חיים מרירים וקשים.
שלום, אני מדבר עם אבא של אילן.
לא פעם היה קולו של הרבה בוקע מעבר לקו הטלפון.
כן, מדבר.
תראה, היום אילן הסתבך בתקרת ידיים רצינית עם ילדים מכיתה זין. אני באמת לא יודע מה יהיה הסוף עם האלימות שלו. מה אתה אומר? שוב פעם הוא מרים ידיים. כמה שדיברתי איתו, הנשתי, גרתי, אפילו הבטחתי פרסים, אם יתגבר ולא ירים ידיים, ושום דבר לא עוזר. אבא של אילן.
כן.
תראה, אנחנו מכירים כבר לא מעט שנים. זכינו להיות שכנים בבניין ממול, להתפלל באותו בית כנסת, ואפילו למדנו בחברות התקופה מסוימת. אני מרגיש מספיק קרוב כדי לומר לך, בינינו, אני לא מאמין שזה בשליטה של אילן. בכל פעם שאני גוער בו על שערים יד, כל שני עולה במוחי ואומר, מה אתה רוצה ממנו? הרי אתה יודע שהוא לא מסוגל לשלוט בעצמו, הוא מגיב בידיים עוד לפני שהוא הספיק לחשוב על זה.
אז מה נעשה?
לא יודע, קח אותו לטיפול.
מה טיפול? איזה טיפול? אף אחד לא יכול לשנות בן אדם.
סקן, מה אני אגיד לך? אני לא מקנה בחיים שלו. בכל מקרה אני מעדכן אותך שהמנהל ישעה אותו לשלושה ימים, תתכונן לזה.
מי זה היה? שוב פעם הרבה של אילן?
כן.
עוד הפעם הוא הרם ידיים?
כן, המנהל ישעה אותו לשלושה ימים. אוי, אני לא יודע מה יהיה הסוף איתו.
רגע, יש לי רעיון.
הלו.
שלום, הגעתי ליועץ החינוכי?
כן, שלום וברכה.
תראה, יש לנו ילד שלא מפסיק להרים ידיים. אנחנו מרגישים שבפנים הוא נשמה טובה. אבל מה לעשות, הפתיל שלו קצרצר. מהניסיון שלכם, יש לדבר הזה פתרון?
האם את באמת מאמינה שבתוך תוכו הוא רוצה באמת להיגמל מאלימות?
כן, הוא רוצה בוודאות.
אם כך, תגיעו למשרדי לפגישה במיידי.
מצוין, אנחנו מיד מתארגנים ויוצאים.
רגע, אל תשכחו להביא איתכם שרוך אדום.
מה?
שרוך אדום, זו סגולה מצוינת, תביאו איתכם.
בטוח שהגעתי ליועץ החינוכי? טוב, אנחנו מיד באים.
אז מה אתם אומרים, מאזינים יקרים? היש פתרון לבעיית האלימות? האם אפשר להשפיע על ילד להיות יותר רגוע, לשלוט בדחפי הכעס כשהם מתפרצים בפועל? אפשר בכלל למגר אלימות? ואם כבר מדברים על אלימות, חשבתם פעם על כך ששורש המילה אלימות הוא מלשון אילמות? ולא בכדי, יש קשר בין הדברים. הרבה פעמים ילד אילם נעשה אלים. ילדים שלא ניחנו בחושר ביטוי בעל פה, משוכנעים שאף אחד לא יבין אותם, והם בבחינת אילמים. לא פעם, הם אלו שהופכים להיות אלימים. ומה הקשר לשרוך האדום, וכיצד הוא עשוי להפוך לפתרון הקסם? על כל זאת בתוכנית שלפנינו. קירות שקופים מתחילים.
עכשיו איתכם, קירות שקופים, עם הרב אברהם ברזילאי.
הוא חי תמיד איתי. רוצים לחיות בבית יהודי יציב ושמח? רוצים לשלב חיים חדשים עם פרנסה שיש בה שליחות?
לאחר קורס ייעוץ נישואין זכיתי באמת להכיר את אשתי, וסוף סוף למדתי להכיר גם את עצמי. אין גבול להכרת הטוב שיש לי לרב ארנברג ולצוות המרצים.
גם אתם מוזמנים לתת לעצמכם מתנה לחיים. מכון ארנברג, 1-700-555-714.
הגריל הלוהט, דלס לשעבר, מסעדת בשרים ישראלית, כל סוגי הבשרים בטעם שלא הכרתם ושירות VIP, עסקיות מ-40 שקלים, אולם מיוחד לאירועים בהשגחת בדץ בית יוסף. הגריל הלוהט, רחוב האצל 68, שכונת התקווה תל אביב, חייגו 050-31-31-740.
הגריל הלוהט, הכי בשר, הכי ישראלי.
בהנהלה חרדית. מטרנה מציגה מסכורת לשנה מתנה, ובנוסף בכל יום חול שני זוכים במטרנה לחצי שנה. קונים שתי אריזות תחליפי חלב של מטרנה שבמבצע ושומרים את החשבונית, מתקשרים לטלמסר, עונים על השאלות ויכולים לזכות במסכורת לשנה. התקשרו עכשיו 03-373-8000, כפוף לתקנון. מטרנה, הכי קרוב לאימא. לתשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק.
מה זו יציאה בשבילך?
להתרענן, להתפנק.
אנטריקוט, מסעדת הבשרים הידועה מתרעננת עם עיצוב חדשני, תפריד משובח וחוויית בשרים מפנקת בשירות אישי כיד המלך. אנטריקוט, כי בשרים אוכלים רק אצל המומחים. המרפא אחת, סנטר הר חוצבים ירושלים, 02-5717-002. אנטריקוט.
לגעת בנפש, ספרו של הרב אייל אונגר. להבין את נבחי הנפש, להאיר את הכוחות העמוקים. לגעת בנפש, להשיג בחנויות הספרים. סובלים משומנים בדם? רק המופתה, 03-964-1555.
הסילונית של דוקטור בני כהן, מפיק הסילון, היחיד עם שירות לקוחות. להשיג בבתי המרקחת הפרטיים, בקופות החולים וברשתות הפארם. היזהרו מחיקויים. לפרטים חייגו 03-616-2299.
החסיד שאוינג שבס. שבסקים מזמינים אתכם לשבת חסידית מרוממת שלא תשכח. לא מתפשרים על האיכות. הרצאות מרתקות בנושאי הבית היהודי, חינוך ועוד, במלון ציפורי בכנרת. להתענג, להתבונן ולהחכים עם הדרשן החסידי הרב ישראל גולדווסר, ואיש החינוך ובעל המנגן הרב פנחס ברייר. בוא תזיץ באווירה חסידית וסעודות כיד המלך. שבת פרשת וירא, במלון ציפורי בכנרת. להזמנות חייגו עכשיו 050-418-1130, 050-418-1130.
הזמינו את המיני בר המתקדם נועם אחד וקבלו מכונת קפה איטלקית במתנה. חייגו עכשיו כוכבית 85-10. בקרו אותנו באולם התצוגה הראשי, אפיקים פתרונות צינון מים, גבעת שאול 40 ירושלים.
דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, גם בהרדמה מלאה. 03-570-7575.
עכשיו איתכם, קירות שקופים, עם הרב אברהם ברזילאי.
שבנו עליכם, מאזינים יקרים, התוכנית קירות שקופים. אז הערב נשתדל לעסוק בנושא של אלימות. כמו ששמענו בתסקית, הרבה פעמים אנחנו מגדלים ילד שהוא באמת נשמה טובה. הוא ילד טוב בפנים, אבל הוא פשוט לא שולט בדחפים שלו, או בדחף הזה שמישהו הרגיז אותי, מישהו עשה לי, אני מתפרץ, אני מרים ידיים. בדרך כלל, גם מהצד השני, מערכת החינוך די עומדת באוזלת יד. מה היא תעשה? זה לא שיש לה בן יחיד. יש הרבה תלמידים בכיתה, והרבה תלמידים בכל התלמוד תורה או בית הספר. נכון שהתופעה הזו בעיקר מתבטאת אצל בנים, פחות אצל בנות. לכן אני מתייחס דווקא לתלמודי תורה ולא לבתי ספר. וצריך לחשוב, כשתלמוד תורה צריך להתמודד עם כל כך הרבה מקרים של הרמת יד, זה גם לא פשוט. אז מה הפתרון? מיד, השעיה, הביתה, 3 ימים, יומיים, חצי יום, הזמנת הורים, עונשים. אבל זה לא באמת פותר את הבעיה. אז הערב נשתדל ללמוד איך אנחנו יכולים למצוא איזשהו פתרון קסם, נקרא לו כך, לבעיה של הרמת ידיים. אבל לפני שנגיע לפתרון, ננסה כדרכנו להבין קודם כל את המערכת כולה. הזכרתי בתסקית, בדברי הסיכום, שאלים ואילם זה מאותו שורש. מהו שורש האלימות? מה גורם לילד להרים יד על חבר? אפשר לראות, כשילד קטן נולד, בגיל שנה, שנתיים, אין לו את כושר הדיבור. אולי הוא יודע להרכיב חצאי משפטים, אבל זה לא כושר דיבור שוטף. ובוודאי שלא כושר הבאה. אולי הוא יודע להגיד, אני רעב, אני צמא, אבל זה לא כושר הבאה, זה לא להביע רגשות, ודאי שלא. בגיל הזה כמעט כל הילדים הם אלימים. רוב הטלפונים שאני מקבל, ואני מאמין ששאר היועצים, שמקבלים טלפון, מגבי הרמת יד, הילד שלי בן שנתיים, אחותו הקטנה, תינוקת, או הילד שלי בן שלוש, אחותו בת שנתיים, והוא כל הזמן מרים ידיים, כל הזמן שהוא מתעצבן. ואנחנו באמת לא יודעים מה לעשות. צריך לדעת שכשילד רוצה משהו, כשאדם רוצה משהו, מאוד מאוד, או שמשהו מציק לו, יש איזשהו דחף רגשי חזק, ואין לו את כושר הביטוי לבטא את זה בפה, זאת אומרת, הוא אילם, אוטומטית הוא נהפך להיות אלים. ילד קטן, אין לו את כושר הדיבור, הוא מיד נהיה אלים. כי אני רוצה, כי הוא לקח לי, כי הוא חטף לי, מה זאת אומרת? הילד מזדעק אל מול העוול שנעשה לו, לשיטתו. מה אנחנו צריכים לעשות כדי שבאמת נבין מה עובר על הילד שלנו? לפעמים יושב רב בכיתה ושם לב יוסי נניח, יוסי הוא ילד מופרע, כל דבר הוא דוחף את השולחן, החבר שלו מציק לו והוא דוחף. בדרך כלל מה קורה? על מי הרב כועס? על אותו אחד שפתאום דחף את השולחן והתפרץ, נכון? נניח שיש שיעור גמרא, שיעור שקט, הרב כותב על הלוח, מסביר, מדבר, מעתיקים, פתאום, וכל רבי ששומע אותי מכיר את הסיטואציה הזו, פתאום משום מקום, איזה קצה הכיתה, ילד אחד דוחף את השולחן ואיזה צעקה, הוא מתרומם על החבר ונותן לו איזה מכה. מה בדרך כלל הרבי עושה? מיד תופס את זה שהתפרץ, אומר לו, בוא אלה לפה, אתה לא מתבייש? אבל הרב הוא עשה לי, אז מה? ככה מגיבים, דוחפים שולחן, מרימים ידיים. ברוב המקרים, זה הילד שירים את היד, הוא המסכן. לפעמים יושבים שני תלמידים, אחד ליד השני בכיתה. אחד, יש לו כושר איפוק. הוא מציק לשני, הוא עושה לו ככה בצברון, הוא דגדג לו. והוא עושה לו, נו, די. ועוד פעם, ועוד פעם, אחר כך הוא נוגע לו בדברים, אחר כך הוא עושה לו עם האצבע על הגב, ואחר כך נותן לו איזה ככה עם האצבע צרידה, מכה קטנה בתנוך האוזן. משגע אותו 20 דקות. בסוף הילד ההוא מתפרץ, צועק, מרים יד, ובסוף הוא גם נהנש מהרבה, וזה קורה המון. ואם אנחנו לא נהיה ערים לזה, לא נהיה מודעים לעולם, אנחנו עלולים לפתח תדמית או סטיגמה על ילד, על בחור, שהוא ילד מופרע, והוא מרים ידיים, והוא מתעלל בכולם. ולא רק שזה לא נכון, אלא הוא הילד המסכן. הוא הילד שחוטף. אולי לא מכות, אבל הוא חוטף דברים קשים יותר. לכן קודם כל צריכים להיות ערים לעובדה הזו. עכשיו, עוד הסבר אחד. קראנו בפרשה לא מזמן, פרשת בראשית, התחלנו שנה חדשה, ברוך השם, וקראנו, וייצר השם אלוקים את האדם עפר מן האדמה. אחר כך כתוב, ויהי האדם לנפש חיה. יש את התרגום המפורסם, מה זה לנפש חיה? לרוח ממללה. מנסים להגדיר את האדם, מהו האדם? ויהי האדם לנפש חיה. מה זה שונה מן הבהמות? אומר התרגום, לרוח ממללה. את זה אין בשום בהמה. את זה אין בכל עולם החי. כושר הדיבור איננו ניתן לאף אחד מן החיות. תקשו עליי ששלמה המלך ידע שיחת דקלים, שיחת בעלי חיים. אין הכוונה לשיחה כזו כמו שאנחנו מתכוונים. הקדוש ברוך הוא ברא בין בעלי החיים סוג של קודים, מובנים. אבל נניח, אם אני רוצה לומר משפט, נניח שאני רוצה לומר למישהו, אתה ממש חכם, אני יכול לומר את זה בהמון צורות שונות של הבאה. אני יכול לומר לו, אתה חכם? אני יכול לומר לו, אתה חכם? ואני יכול לומר לו, אתה חכם. ואני יכול לומר לו, וואו, אתה חכם. נכון? שתי מילים. תראו בכמה צורות אפשר לומר אותם. זה ניתן רק לאדם. אין כוח התבטאות שניתן לבעלי חיים. לא קיים. בעומק הדברים, בעצם האדם מתייחד משאר הבריאה בזה שהוא בעל כוח בחירה. וכוח בחירה הגדרתו כוח הדיבור. כשאני רואה אדם לוקח טבעת או לוקח מטבע ונותן לאיזו אישה, מה הוא עשה כאן? אף אחד בעולם לא יודע אם הוא לא ידבר. אולי הוא בעל חוב שחייב לכסף ועכשיו הוא בא להחזיר את החוב. אולי זו איזו אישה אלמנה מסכנה והוא עושה איתה מצוות צדקה. אולי הוא הזיק אותה, שבר לה איזה משהו בבית ועכשיו הוא בא לשלם את הנזק. ואולי הוא בכלל מתחתן כרגע והוא מגיש לה את המטבע הזה בתורת קידושין. איך נדע? איך נדע מה התוכן שהאדם יוצק למעשה? התשובה היא כוח הדיבור. כוח הדיבור הוא מהווה את הבחירה. אם הוא אומר הרי את מקודשת לי, הוא מוכיח שהוא בוחר בכסף הזה לעשות שימוש של קידושין. ואם הוא אומר הרי זה חובך, אז הוא אומר בעצם, הוא בוחר להשתמש בכסף הזה לתשלום חובו. או שהוא אומר לה, הרי זה תשלום נזקך, אז הוא בעצם מביע את הבחירה שלו. כוח הדיבור הוא לא סתם אמצעי תקשורת. לצערנו הרב, היום רוב כוח הדיבור מנוצר רק כאמצעי תקשורת. תביא לי קפה, תעשה לי סנדוויץ', למה עשית ככה, למה לביקורת, לא באמת לדיבור אמיתי. דיבור אמיתי הוא דיבור שמביע בחירה. וילד שלא ניחן בחושר ביטוי, הוא מרגיש שהבחירה שלו חסומה. היא לא יכולה לצאת לפועל, הוא רוצה לומר משהו. אני בטוח שמבין מאזיננו יש אלפים, אולי עשרות אלפים, שהם אנשים מבוגרים כבר, אבל הם מרגישים את זה. לפעמים אני רוצה לומר משהו, אני רוצה להביע, למה לאחרים זה זורם כל כך חלק, ואצלי זה תמיד תקוע. וזה הסוד שאמרו חז"ל בכל כך הרבה מקומות. ככל שהאדם ירבה בדיבורים טובים, בדיבורים של החלטות טובות, יאמר לעצמו בטון תקיף וחד, מחר אני קם לנץ, מחר אני קם בשש בבוקר, מחר אני קם, לא יודע מה, לומר תיקון חצות, איזושהי החלטה טובה שקיבלת על עצמך. ככל שתאמר את זה באופן החלטי, אתה מפנים את זה פנימה, אתה מחזק את כוח הבחירה. במאמר מוסגר, לאלו מביניכם שאולי עוסקים בייעוץ, חלק גדול וחשוב ועיקרי מאוד בתורת הייעוץ והעזרה לאחרים, וכל הורה עוסק בייעוץ, כי כל הורה עוסק בלדבר עם הבן שלו, בלהקשיב לו, והחלק העיקרי ביותר בתחום הזה זה יכולת ההקשבה ויכולת הדיבוב. לדובב את היושב מולך שיספר על הכאב שלו. למה? אז רוב האנשים מבינים, כן, זה גורם את פריקת הכאב. כשאדם מדבר על הכאב שלו, על הצער שלו, הוא מרגיש יותר טוב, הוא מתנקה. זה רק חלק אחד. החלק השני, והוא העיקרי, שהוא המשפיע בלמייסה, זה שכשאדם מתחיל לדבר על הקושי, הוא מחזיר את שלטון הדעת, והוא מחזק לעצמו את כוח הבחירה. כי כשאדם מגיע עם מצוקה, ומספר לך אותה, כרגע הוא מרגיש חסר אונים. עצם זה שהוא מתחיל לדבר על המצוקה, הוא מתחיל להרגיש שנמסכים בו כוחות חדשים. למה? כי הוא חזק את כוח הבחירה שלו. עד עכשיו כשהצרה הייתה בלב, הוא הרגיש שזה מחוץ לבחירה שלו. זה לא בשליטה שלו, הוא חסר אונים. הוא רק מתחיל לחזק את כוח הדיבור. הוא רק מתחיל לגוע בכאב בדיבור, ופתאום הוא מתחזק. פתאום הוא מתחיל להשליט את הדעת. זה מה שאמר שלמה המלך. צרה בלב איש, נהגה בלב איש, ישכנה. כולם מכירים את זה מהגמרא של ישיחנה. ישיחנה זה רק הדרשה. בפסוק כתוב ישכנה. מה זה ישכנה? לשוח. להתכופף, יקופף את הדאגה. מחלוקת בגמרא, איך מקופפים? מה נאמר? אחד אומר, ישיחנה מדעתו. אדם האחר אומר, יסיכן על האחרים, אבל שניהם, דינם אחד, חיזוק שלטון הדת, חיזוק כוח הבחירה. אז איך מחזקים את כוח הבחירה של הילד, ואולי איך מונעים ממנו להיות אלים, ולחזק את כוח הבחירה פירושו, להכניס את שלטון הדת של הילד, ולעצור אותו מהאלימות. האם זה אפשרי? התשובה היא כן. איך עושים את זה? מיד מיד, לאחר הפרסומות. בבקשה.
עכשיו איתכם, קירות שקופים, עם הרב אברהם ברזילי.
המשרד להגנת הסביבה מוביל את מהפכת הרכב הנקי למען בריאות תושבי ישראל. מ-1 בנובמבר יחויבו בעלי רכב דיזל מזהם בהתקנת מסנן כתנאי לחידוש רישיון הרכב. לבדיקת זכאותכם לתמיכת המשרד במימון התקנת מסנן או לקבלת מענק לגריטת הרכב, ייכנסו לאתר. מוגש מטעם המשרד להגנת הסביבה.
לאלמנות רבות אין אפשרות לחתן את ילדיהן. חסדי נעמי חיתנו במהלך השנה החולפת למעלה מ-120 יתומים. עזרו לנו גם בחתונות הבאות. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי ותורמים מנות לחתונת יתומים. כוכבית 4945, כוכבית 4945. תזכו למצוות.
ביטוח משכנתה בבנק וביטוח משכנתה ב-AIG זה בדיוק אותו הביטוח, רק שהבנק לוקח בממוצע 40% עמלה. נו, כמה מפתיע. עברו בטלפון אחד ל-AIG, ביטוח המשכנתה הזול בישראל. תבדקו אותנו.
1-800-400-400-AIG.
כפוף לתנאי החברה.
שמן הפלאים יעשה לכם פלאים. שמן הפלאים מתאים לכל סוגי האור, מסייע למתיחת קמטים, הבהרת כתמים, צלקות ופיצי בגרות. שמן הפלאים חודר לרקמות האור, מחדש אותן ומותיר את האור חלק ורענן, באישור משרד הבריאות. ועכשיו מבצע 3+1 מתנה והמשלוח חינם. 077-556-70-74 077-556-70-74.
סובלים מבעיות בכלי דם, סוכרת או סתימות בעורקים? חבילת נופש רפואי בטיפול במופתא ברומניה בחבילה כוללת טיסות אל על, בחשרות מהודרת ובליווי רפואי צמוד בחבילת המופתא, טיפולי בריאות בספה מהודר מדי יום ותפריט בריאות מיוחד בשפע ישראלי. לפרטים התקשרו עכשיו 03-964-1555 03-964-1555 או ייכנסו למופתא.org והזמינו מקום לקבוצה הקרובה 03-964-1555.
אפיקים והמים צלולים מעל כל מה שיש, כוכבית 2026.
בקרו אותנו באולם התצוגה הראשי, אפיקים פתרונות צינון מים, גבעת שאול 40, ירושלים.
שלום, כאן רמי מפאות רמי. כבעל עסק אני תמיד שואף שהלקוחות שלי יהיו מרוצים. אז מה עושים? מורידים מחירים. ועל האיכות? לא מתפשרים. כולכם מוזמנים. ג'בוטינסקי 12 בני ברק, 03-73-11-620. בהצלחה.
החסידי שאוינג שבס. שבסקים מזמינים אתכם לשבת חסידית מרוממת שלא תשכח. לא מתפשרים על האיכות. הרצאות מרתקות בנושאי הבית היהודי, חינוך ועוד. במלון ציפורי בכנרת. להתענג, להתבונן ולהחכים. עם הדרשן החסידי הרב ישראל גולדווסר. ואיש החינוך ובעל המנגן הרב פנחס ברייר. בוא תזיץ באווירה חסידית וסעודות כיד המלך. שבת פרשת וירא. במלון ציפורי בכנרת. להזמנות חייגו עכשיו. 050-418-1130 050-418-1130.
את, האישה החרדית שניחן בנועם הליכות וביכולות ללמוד וללמד, התשדיר הזה מיועד עבורך. הידברות מזמינה אותך לקורס ייחודי ביותר, הכשרת מדריכת קלות, גם זיכוי הרבים וגם להתפרנס בכבוד. 22 מפגשים מקצועיים שיוסיפו לך ידע הלכתי ויקנו לך כלים מעשיים לבניית בית נאמן בישראל. ימים אחרונים להרשמה. הבטיחי מקומך. 073-222-1300 073-222-1300.
עכשיו איתכם קירות שקופים עם הרב אברהם ברזילאי.
שבנו עליכם מאזינים יקרים, ועכשיו אנחנו מגיעים לחלק הפרקטי. איך עוצרים ילד מלהרים ידיים על חבריו בכיתה גם כשהוא מאוד מאוד מתעצבן, או מלהרים ידיים על האחים שלו בבית? איך עושים את זה בלמייסה? לפני הפרסומות למדנו מה בעצם תורת הבחירה, איך מחזקים את כוח הבחירה, למה כוח הבחירה קשור לדיבור, והיה האדם לרוח ממללה. עכשיו מה שאנחנו עושים זה לומדים איך מורידים את כל הידע הזה למעשה, אצלנו בבית, אצלנו בכיתה, אצלנו בחברה. נניח שיוסי הוא ילד בן 10, והוא מתפרץ, מרים ידיים. נחכה לאיזה ערב שעבר עליו יום נחמד, נעים. אולי במקרה הוא לא הרים כל כך הרבה פעמים ידיים היום. לא, יום שהוא לא היה כל כך נזוף בו. לפעמים קשה להשיג יום כזה, כי אנחנו מאוד מאוד מורגלים בנזיפות, אבל בואו ננסה לעשות את זה בכל זאת. ואז בערב, בשעת ערב, כאשר הילדים כבר הלכו לישון, אפשר להגיד לו, יוסי, בוא, צריך לדבר איתך. ישבתי איתו בסלון, באיזה מקום נינוח, זה יכול להיות על ספסל בחוץ, ולדבר איתו, יוסי, מה אתה אומר על העניין הזה של... ולדבר איתו ולומר לו, יוסי, אני רוצה לספר לך סיפור. היה פעם ילד שגדל בבית כזה וכזה, עם הורים כאלו וכאלו, המצב הכלכלי לא היה טוב, ההורים היו דוחים אותו הרבה, סבל הרבה קשיים בחיים שלו. עם הזמן הוא נהיה ילד מריר. יום אחד הגיע לכיתה תלמיד חדש, והרבי יושיב אותו ליד אותו ילד. אבל הילד ההוא היה אלים. יום אחד הוא התעצבן ונתן מכות נוראיות, והילד המסכן המוכה חזר הביתה, ואין לו אבא ואמא לספר להם, כי הם לא מקשיבים לו, או אם הם מקשיבים לו הם אומרים לו, אתה השם, למה בכלל הגעת למצב של תגרת ידיים? והרבי כועס עליו. ואיזה יום עובר עליו, ואין לו יום ואין לו לילה, והוא בוכה על הקרית. אני נותן את זה רק כדוגמה. לשבת עם יוסי על הספסל בחוץ, או כמו שאמרתי על הספה בבית, ולתאר לו איזשהו סיפור, מה ההרגשה שהוא עוברת על הילד שחוטף את המכות מהחבר, או על האח הקטן שיש לו אח גדול ממנו ותמיד הוא יכול עליו ותמיד הוא מרביץ לו, על התחושה של ההחמצה, איך הוא לוקח לו את המשחק, לרגש את הילד. אם מרגישים שהשיחה הולכת טוב והילד מתרגש מהסיפור, אז אומר לו, יוסי, תדע לך, כל פעם שאתה מרים יד, תחשוב מה עובר על הצד השני. תחשוב על אותו ילד שאתמול או שלשום הרמת עליו יד בכיתה. אתה יודע שיכול להיות שהוא לא סיפר את זה להורים שלו? אולי ההורים, אולי הוא מפחד שהם יאשימו אותו, שהוא יסתבך. אתה יודע מה זה התחושה של ההשפלה הזו כשמרביצים לך? לעורר ולעבוד על הרגש של יוסי, מה קורה לצד השני. זה דרך שבדרך כלל רוב ההורים עושים אותה, מדברים איתו, אתה יודע מה זה וזה אכזריות וכו' וכו'. הבעיה היא שברגע שיוסי יושב מולך על הספה, הוא אפילו מזיל דמעות, הוא אומר, אבא, אתה צודק, אבא, זה נכון, אני לא רוצה להרים ידיים, אתה צודק. אבל יום למחרת הוא יכול להרים יד עוד פעם. למה? כי הילד הגיע להבנה שלהרים ידיים זה דבר נורא, אבל הוא הגיע להבנה הזו רק דרך הראש. השכל אולי גם מעט הרגש, כן, יכול להיות גם הרגש. אבל למחרת בכיתה, כשדוד החבר שלו הצבן אותו, שמה כל מה שדיברנו אתמול פורח, נעלם, זה בכלל לא בזיכרון, הוא שוכח מזה. יכול להיות שאחרי שעתיים שתירגע המריבה הבאה, הוא יישב עוד פעם ואפילו יזיל דמעות ויגיד, אוי, מה עשיתי? אבל זה לא יפתור את הבעיה. אם ניקח את זה כמשל, כשאנחנו שמים בלמים לרכב, נכון שעיקר הרכב, עיקר מה שמניע אותו זה המנוע. אבל את הבלמים לא שמים במנוע, את הבלמים שמים בגלגלים. אנחנו צריכים שלילד יהיה איזשהו בלם בגלגל. כשהוא בא להתפרץ, כשהוא בא לצעוק, שם שיעמוד הבלם. לא ברגש, בשכל, בשעה נינוחה, כשאנחנו יושבים בבית או על איזה ספסל בחוץ ויש שיחה נעימה, זה מאוד נחמד. אבל לא זה מה שישפיע מחר בלימודים. כאן אני רוצה לתת תוספת קטנה, שהיא חסרה לכל כך הרבה הורים, מחנכים, שבאמת אומרים, אני ישבתי עם הילד, שיחה, ריגשתי אותו, דיברתי, למה זה לא פועל בכיתה, למה זה לא משפיע? כאן מגיע סגולת השרוך האדום. זוכרים את התסקית? סגולת השרוך האדום. אני אסביר. ישבתי עם יוסי לשיחה, ריגשתי אותו, הוא אפילו הזיל דמעות. אז אני אומר לו, אתה מבין, יוסי, מה עובר על החבר שלך שאתה מרים ידיים? אז הוא אומר, אבל אבא, אבל מה אני אעשה? אז אני אומר לו, תגיד יוסי, אתה רוצה באמת להפסיק להרים ידיים? להתחיל לשלוט באמת בחיים שלך? אם אני רואה שיוסי עונה כן, בחינות, אז אני ממשיך לשלב הבא. אבל יוסי, יש בעיה, אתה יודע מה הבעיה? מחר, מחרתיים, עוד שבוע, שבועיים, דוד עוד פעם יעצבן אותך. ואז אנחנו לא נזכור כמה אנחנו לא רוצים להרים יד. בוא נעשה תזכורת. מה התזכורת? בוא ניקח שרוך אדום. שים אותו על היד שלך. וזה יהיה לך כל הזמן על היד, זה דבר מוזר. אני יודע שאתם אומרים בלב, רגע, שרוך אדום, יזרקו לי אותו מהתלמוד תורה. זה רק בשביל המשל, תכף ניתן גם רעיונות יותר קונבנציונליים וישימים. שים שרוך אדום על היד. השרוך הזה יזכיר לך, באיזה יד אתה נוהג להקות? יד ימין? שים אותו על יד ימין. מחר המחרתיים דוד יצבן אותך, אתה בא להרים את האגרוף, אתה בא לתת סתירה, אתה מרגיש את השרוך הזה על היד. השרוך הזה הוא גם חדש לך, אתה מן הסתם גם צחק איתו ככה באמצע היום, הוא תמיד יזכיר לך, יוסי, שיוסי החליט לא להרים ידיים. לא אבא, לא אמא, אתה לא עושה את זה בשבילנו, זה בשביל החיים שלך. החוט האדום יזכיר ליוסי שיוסי בחר שלא להרים ידיים. נכון? ואז לוקחים את השרוך האדום, שמים אותו ביחד ואומרים, יוסי, השרוך הזה כולו קודש להשם. כל מה שעשית עכשיו זה עבודת השם. בסוגריים, להגיד את הביטוי קודש להשם, אולי זה בעייתי, מבחינה הלכתית, אבל להגיד הכוונה, אני מקדיש אותה, זה עבודת השם שלי. נכון, לא כולם יכולים ללכת עם שרוך אדום. אז אפשר לקנות ליוסי שעון חדש. אם יוסי הוא ילד שהולך בלי שעון, אפשר לקנות לו שעון חדש. יוסי, השעון הזה מזכיר לנו שאנחנו לא רוצים להרים יד. או אם יוסי רגיל לשים את השעון שלו על יד שמאל, הוא יעביר אותו ליד ימין. או אם יוסי רגיל שהחולצה שלו בדרך כלל הכיס שלו ריק, אז תהיה לו איזה אבן קטנה בכיס. יהיה משהו בכיס של המכנסיים שמזכיר, כל כמה דקות הוא מרגיש את זה, זה מזכיר לו שהוא לא רוצה להרים ידיים. אז אנחנו מניחים את הבלם על הגלגל ולא רק במנוע. אחרי תקופה, מעת לעת, נניח כל 10 ימים, נשב איתו עוד פעם לשיחה על הספסל בחוץ, או בסלון בבית, בשעה נינוחה, ונחזק, ונגיד כל הכבוד. ואז להזכיר עוד פעם, מה באמת עובר על הצד השני כשהוא מרים ידיים. לעורר את הרגש, ואז בשעה שהרגש מתעורר, שם לקחת משהו מעשי, כגון שעון חדש, איזה שרוך אדום, איזה אבן בכיס, איזה משהו, בשעת הרגש, שאומרים, זה קודש לשם. זו עבודת השם שלך. זה יזכיר לך שאתה בחרת, לא אני, אתה לא רוצה להרים ידיים, כי אתה מבין את ההשלכות, כי אתה מבין כמה זה ירוס לך את החיים. ואם מדובר על כבר על בחור בישיבה קטנה שעדיין מרים ידיים, אז לדבר איתו יותר קדימה, בעזרת השם עוד כמה שנים אתה תתחתן, תהיה לך אישה, יהיו לך ילדים. אתה יודע מה זה להתחתן? להקים בית? ועוד לא הצלחת לכבוש את ההרגל של הרמת יד? מסכנים יהיו הילדים שלך, מסכנה תהיה אשתך, מסכנים יהיו השכנים שלך, אתה החיים שלך יהיו מרירים. לעורר את הרגש, ואז לקחת משהו מעשי, טכני, שאיתו אנחנו מתקדמים קדימה. אגב, יש קשר נפלא בהצעה הזו, בין התחום הזה של הרמת ידיים, לתחומים אחרים בחיים. כדוגמה, לקום מוקדם בבוקר. הבחור בישיבה הקטנה, הבחור שלך כל הזמן קם מאוחר, ואת משתגעת וצועקת, והבחור קם מאוחר ומאחר לישיבה. מה עושים? שמי איתו לשיחה בערב. יוסי, איך היה בישיבה? בסדר. למה אתה אומר ככה? יודע, קמתי מאוחר, משגיח עשה פרצוף, וזה... נו, ומה אתה אומר לנושא הזה שאתה קם מאוחר? עזוב, אני לא נותנת לך מוסר. בתחושה שלך זה בסדר, אתה חיים זה טוב, שזה ממרר לך את היום. אם אנחנו רואים שהשיחה כנה, ויוסי אומר, כן, אמא, זה ממרר לי את היום, אני לא יכול ככה, אני... היית רוצה להיגמל מזה? היית רוצה להיות כמו החבר'ה האלה שקמים כל בוקר לנץ? מאלה שקמים כל בוקר מוקדם וכל היום שלהם נראה אחרת? אם רואים ניצוץ בעיניים, והילד אומר, כן, הלוואי. אז בוא ניקח עכשיו בריסטול לבן גדול. ואתה תרשום עליו בלורד, אדום, מודגש, תרשום. אני, יוסי, סובל מזה שאני קם מוקדם. ואני צועק לעצמי את המילים הבאות. אז תכתוב בגדול. תקום, יוסי, תקום. יוסי אומר ליוסי לקום. קחו את הבריסטול הגדול הזה. הניחו אותו על הכיסא, ליד המיטה של יוסי. למחרת בבוקר, בשש בבוקר, תאירי אותו. בעדינות, יוסי, יוסי. אמא, לא, עוד מעט, נו, עוד קצת. יוסי, רק שנייה אחת. תסתכל מה יוסי כתב לך. תסתכל מה אתה כתבת לעצמך. הוא יפקח את העיניים. הוא יראה את זה. יוסי, אתה ממרר לעצמך את היום, תקום, אני אומר לך תקום, אתה לא תתחרט על זה, לא שווה המנוחה לעומת מה שקורה אחר כך. רוב הסיכויים שיוסי יקום. זה חיזוק כוח הבחירה. וזו יצאה נפלאה, זה יסוד בעבודת השם, זה מופיע בכל ספרי המוסר, אני לא חושב שחידשתי למישהו משהו. כל ספרי המוסר מלאים בזה שאומרים שבתפילת נעילה כולנו ברגש, מקבלים קבלות לפני ראש השנה, ביום הכיפורים. איך היו אומרים בסלבודקה? היו אומרים, משגיח היה אומר, חצי שעה לפני כן הוא היה באמצע תפילת נעילה, הוא היה בגובהי מרומים. חצי שעה אחרי תפילת נעילה הוא יורד לחדר אוכל, הוא מחפש את העוגה עם הכי הרבה שוקולד. שם בסלבודקה הם נותנים עוגת שמרים עם שוקולד, אז משגיח היה אומר, לפני חצי שעה הוא היה בנעילה, ועכשיו הוא מחפש בחדר אוכל באיזה חתיכה יש הכי הרבה שוקולד. אז מה עושים? הרי הרגש מתפוגג, נעלם. מה שצריך לעשות זה דבר אחד. בשעה שאתה מתרגש, קבל על עצמך קבלה קטנה, מעשית, עם תזכורת מובנית עליך. ולסיום, ניתן לכם איזה קוריוז קטן. הייתי רבי בהרבה שנים, אחד מתלמודי התורה שלימדתי בכיתה זין, אז התלמידים היו שמים לב שלפעמים אני נכנס לכיתה והשעון על יד ימין, ולפעמים זה על יד שמאל. אני לא יודע איך הם שמו לב, אצלי זה כבר משהו טבעי כזה, תכף אני אסביר גם למה. אז יום אחד אחד התלמידים שאל בקול הרב, למה אתה כל פעם מחליף את הצד של השעון? אתה יפה ששמת לב. אני אסביר לכם למה. הרבה פעמים אני יוצא בהפסקה, צריך להתפנות או... לסדר את הדברים שלי. ולפעמים, בגלל הלחץ ותלמידים ובאים וכו', לא תמיד אדם זוכר שהוא צריך ברכת אשר יצר. ולא תמיד יש לו את הפנאי לברך בצורה מסודרת. אז אמרתי להם, כל פעם שאני יוצא ותלמיד תפס אותי או התחילה איזה שיחה, אני לוקח את השעון מיד שמאל, ששם אני רגיל להניח אותו. מעביר אותו ליד ימין. אני באמת שוכח שאני צריך אשר יצר, אבל כשאני יושב בכיתה, פתאום משהו מציק לי ביד, בצד ימין, אני לא מבין מה זה, זה השעון, אוי, לא ברכתי אשר יצר. ואז אני תופס איזה פינה, מברך, ומיד מחזיר את השעון שמאל. זו עצה ששווה זהב. תנסו אותה, ותספרו לנו אחר כך מה היו התוצאות. טוב, מאזינים יקרים, אנחנו צריכים לעבור לשאלות, כמו שהבטחתי, שיצטברו לנו במשך הזמן, לכן התוכנית הזו, ויכול להיות שגם התוכנית הבאה לא נעלה מאזינים, אלא פשוט מאוד ננצל את התוכניות הקרובות לענות לשאלות שיצטברו לנו בכתב. אז אני עובר לשאלה הראשונה. שלום לרב. בני בן ה-15 לא אוהב ללכת לבית הספר. הוא לומד כעת בכיתה י' לאחר שעבר בית ספר. קשה לו מאוד לקום בבקרים, וגם למען האמת אין לו מוטיבציה. יש לו הפרעת קשב וריכוז, והוא איננו מעוניין לקחת טיפול תרופתי, למרות שהבטיח שייקח בתחילת הלימודים. הוא גם בחור עקשן ולא מוותר. לאחרונה אפילו משתמש במילים לא יפות ואפילו באלימות. עונשים לא עוזרים. הוא מבטיח כל מיני הבטחות ואינו עומד בהם. ואנו ממש עובדי עצות ולא יודעים איך להתמודד עם הקושי הזה. נודה לעצתך. טוב, האמת היא שאם אני לא טועה, נתנו פעם תוכנית וממש תסקית שלהם שעוסק בנושא הזה של משתמש באלימות או במילים לא יפות. אני אנסה להבהיר משהו אחד שלעניות דעתי שוחחנו עליו ממש עכשיו. הדבר היחיד שמקדם את האדם באמת זה תחושה של הנאה. לכן, במקום כל פעם לחפש ולדעת מה הוא לא היה בסדר, או מה לא עבד איתו כמו שצריך, אנחנו צריכים יותר להקדיש זמן, לחפש הזדמנויות שבהם הילד כן היה בסדר, ולשבח את זה שוב פעם. לא לעשות מזה עסק גדול, דיברנו על זה, אבל כן לא לשכוח את זה. אני אתן דוגמה. אתה אומר שיש לו הפרעה של קשב וריכוז. זה שיש לילד הפרעת קשב וריכוז לא הופך אותו לפושע. מה לעשות? והוא סובל מהבעיה. זה שהוא לא לוקח תרופה, נכון, זה לא טוב, לזה צריך למצוא עצה פרקטית מותאמת אישית אליו. זה לא משהו שאני יכול לתת לך אותו בשידור. אולי בעזרת השם, אני אתן מספר הטלפון שלי, תוכלו להתקשר באופן אישי, נראה נתאים עצה מעשית, איך הוא ייקח את התרופה בכל זאת. כמובן במידה ובאמת הוא צריך אותה. הכל פנים, אתה צריך למצוא הזדמנות שבה משהו לא, נעשה לו סוג של עוול, והוא לא התבטא במילים לא יפות. הוא כן היה קצת באיפוק. אפילו משהו קטן. ולשבח על זה, לדבר על זה. להגיד לו, לא, לא באותו רגע, אחרי חצי שעה. אתה זוכר שאמא אמרה לך כך וכך, ואתה חנשכת שפתיים ושתקת? תדע לך, ראיתי את זה מהצד, זה עשה לי טוב. חשוב מאוד בעידוד לא לדבר על עולמו הפנימי של הילד, מפני שאנחנו די בורים ולא באמת יודעים מה קורה שם. רואים את הילד עכשיו מתפלל תפילת 18 בבית כנסת, באים בבית, האבא אומר לי, אמא, את יודעת איך הוא התפלל? איזה עירת שמיים יש לו? איך הוא מכוון בתפילה? מי אמר לך את כל זה? אין לך שאמר לי, אבא שלי היה תמיד אומר, איזה עירי שמיים אתה, איך אתה מתפלל יפה? הוא אומר, שטויות! אני לא סבלתי את התפילה. אני עשיתי את עצמי יוצא מנעים, כי היה לנו איזה איש זקן בבית כנסת, שמי שהראו אותה מתפלל בכוונה, היה בסוף התפילה בא ונותן לו הרימה של סוכריות בתוך היד. וזה היה מרתיח אותו, זה היה מעצבן אותו. או איזה ילדה אומרת, אמא הייתה מלטפת לי את הראש, ואומרת, איזה יופי שוויתרת, איזה יופי. מי ויתר? מי רצה לוותר? לא היה לי כוח להסתבך עם אחותי הגדולה, היא כל הזמן הייתה מרביצה לי. לא רציתי להסתבך איתה, אני רציתי לוותר לה. להיזהר. לא לשבח את עולמו הפנימי של הילד, כי אתה לא באמת יודע מה המניעים ומה באמת הולך שם. אבל תספר מה זה עשה לך. ראיתי את התפילה שלך היום, זה עשה לי טוב. היה לי נעים לראות את הבן שלי עומד עם חליפה וכובע, ועומד בצורה רצינית ב-18. זה אתה יכול לומר. תמיד אנחנו נעדיף בעידוד לספר מה זה עשה לנו, מה התחושות הנעימות שזה מייצר לנו או לבית, או כמה נעים לי בבית הזה כשהחדר שלך מסודר. כיף, אני מעריך אותך. זה בסדר. כי אני מדבר על מה קורה לי, להורה, בעולמו הפנימי. על זה הילד לא יכול להתווכח. זה לא מפריע לו. זה נטו מייצר תחושתו. ועוד סוד אחד קטן. אתם רוצים באמת לקדם את הילדים? אל תחפשו שהם יעשו עוד. אומר לי, אבא, הבן שלי, מה הוא עושה? כלום. אני אומר לו, תגיד, הבן שלך הולך עם כיפה? הוא אומר לי, נו, אתה עושה צחוק, אני משפחה חרדית. אני אומר לו, הבן שלך, בן ה-13, לוקח, הוא לומד בכיתה ח' היה, יוצא כל יום עם ציצית, עם תלית קטן, או שהוא לפעמים לא לוקח. הוא אומר לי, נו, מה, אתה עושה צחוק, אנחנו, משפחה, גרים בבני ברק, מה קרה לך? ברור שהוא. אמרתי לו, למה זה מובן מאליו? מסתכל עליי, כאילו נפלתי מהירך. אמרתי לו, אותו אבא, תגיד, אתה יודע כמה ילדים יהודיים בארץ ישראל לא הולכים עם תלית קטן? מאות אלפים, אולי למעלה אולי כמה מיליונים, אני לא בקיא במספרים. אבל אלפים, 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 מאות אלפים. אתה יודע כמה מתוך כל הילדים בארץ ישראל יש ילדים דתיים, וכמה מתוך הדתיים זכו להיות ממש בני תורה עובדי השם? וגם הם לפעמים, יש ילדים שמפקששים, פה שוכחים ציצית, פה שמים, פה לא שמים, פה חצי נפסל להם אחות, הם לא שמים לב. הבן שלך לא. למה זה מובן מאליו? למה אתה לא יכול שנייה לפני שהוא יוצא מהבית לתלמוד תורה, לטפוח לו על השכם, לתת לו יד על הכתף ולהגיד לו, דוד, אני שם לב שאתה אף פעם לא מפספס ציצית. והפתיליות שלך תמיד מגועצות. שכוח. כל הכבוד. נעים לי לראות את זה. מסתכל עליי, אמר לי, על זה אני אחמיא לו? תגיד, יצאת מדעתך? כן. אנשים לא מבינים את זה. חפשים שהילד יעשה איזה מעשה מיוחד כדי להחמיא לו. לא. הילד שלך מברך שהכל לפני שהוא אוכל? תעצום רגע את העיניים ותגיד, ריבון העולמים, כמה ילדים בארץ ישראל לבד, כמה ילדים יהודיים יש שלא יודעים לברך שהכל, שלא מברכים. זכיתי שהבן שלי מברך שהכל, זכיתי שהבן שלי הולך עם כיפה. למה זה מובן לך מאליו? למה? כי נולדת ברחוב עזרא בבני ברק? למה? אז מה? והוא גופה, מי זיכה אותך להיוולד למשפחה חרדית? הקדוש ברוך הוא נתן לך פה מתנה מיוחדת, ואנחנו מזלזלים בזה, כאילו זה כלום. כשאני אומר להורה, תתחיל להחמיא לילד, הוא אומר לי, על מה? הוא לא עושה כלום. אני אומר לו, תחמיא לו על ברכת שהכל. הוא אומר, בחור בן 15, מה אני אחמיא לו? כי אנחנו לא מבינים מה זה עידוד. כי כל המטרה של העידוד אצלנו, זה לגרום לו לעוד. וזו הטעות. זה נכון שעידוד גורם לעוד, אבל הוא צריך לגרום ממילא, לא בכוונת מכוון, כי זו כבר התערבות בבחירה. הוא צריך לקרות ממילא. הכוונה שהאבא או האמא צריכים לכוון, או המורה, או הגננת, לא משנה, המורה. הכוונה שצריכה להיות לנו, בשעה שאנחנו מעודדים, זה לעצום רגע את העיניים ולהגיד, לשם מצוות חסד. כל אחד מאיתנו יודע, מה עושה לך מילה טובה? כמה זה נעים? כמה זה נחמד לקבל מילה טובה? תעצום את העיניים ולהגיד, לשם מצוות חסד. הרי אני מכוון לגרום לבן שלי קורת רוח. רק זה. שום דבר לא יותר. גם אם לא יעשה כלום. אני רוצה לגרום לצדיק המסכן הזה, הבן 14, שחוטף כל כך הרבה ביקורת, שיוצא כל יום לאישי וקטני וחוזר ב9:30-10 בלילה, שיש לו משגיח וחברים לא מי יודע מה סימפטיים, ויש לו רבנים על הראש ומבחנים. הוא מגיע הביתה. אני רוצה לגרום לו קורת רוח. תן לו חיבוק. תגיד מילה טובה. באמת, מהלב, לעשות לו טוב. אז העידוד, באמת הילד יעשה עוד, הוא יגרום לעוד. אבל אתה אל תכוון לזה. אם תכוון לעוד, האוזן המחודדת תרגיש, הוא ידחת. זהו כוחו של עידוד אמיתי. זהו, מאזינים יקרים, אני מתנצל שבתוכנית הזו לא יכולנו להעלות מאזינים, זה היה נושא חשוב, נושא מאוד פרקטי. אני מקווה שבאמת ייתן את התועלת שלו. אנחנו רוצים להודות לעוסקים במלאכה, הטכנאי אורי כהן והמפיק שלמה פולק. תודה רבה לבצלאל כהן, לאבי רוזן, תודה רבה לכם מאזינים יקרים. המשך האזנה עריבה ולילה טוב.
כל חיי תמיד איתי, כל חיי.